כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא מגילת רות. כתוב בשולחן ערוך, נוהגים לומר רות בשבועות. שלוחן ערוך, אור החיים סימן תו צדיק. אומר המגן אברהם, למה קוראים מגילת רות בחג השבועות? היות שחג השבועות זה מתן תורה, והתורה נקנית על ידי איסורים ועוני. אחידה כתב, התורה היא כולה גמילות חסדים, ומגילת רות יש הרבה גמילות חסדים. עוד מופיע בתלמוד ירושלמי שדוד המלך הסתלק בשבועות, והקדוש ברוך הוא הרי ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, אם כן בוודאי נולד גם בשבועות. ומגילת רות באה לייחס את דוד המלך, אם המלכות זוהי רות, ולכן קוראים בשבועות את מגילת רות. הגאון רב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, הביא רעיון נהדר. למה קוראים מגילת רות בשבועות? מרות יצא מלכות בית דוד, והתורה כתבה, עמוני ומואבי לא יבואו בקהל השם. בתורה שבעל פה למדנו, דווקא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אם לא התורה שבעל פה, רות הייתה אסורה לבוא בקהל השם, ודוד המלך הוא לא היה מלך ישראל. ולכן רק בזכות התורה שבעל פה, דוד המלך הוא דוד מלך ישראל. ולכן מגילת רות רלוונטית כל כך בשבועות, כי תורה שבכתב, ללא תורה שבעל פה, גם בתורה שבכתב עצמו יש חיסרון. כמו שאומר רב סעדיה גאון, אין אומתנו אלא בתורותיה, לשון רבים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עוד רעיון, מדוע קוראים את מגילת רות בשבועות? בספר השופטים פרק ג' מסופר על השופט אהוד בן גרם. אהוד בן גרה הביא מנחה מבני ישראל לעגלון שהיה מלך מואב. הוא עיקה את עם ישראל. הגיע אליו אהוד בן גרה, אמר לעגלון מלך מואב, דבר אלוקים לי אליך. שמע את זה עגלון, והוא מיד קם מעל הכיסא, ואז הרג אותו אהוד בן גרה. רשי כותב, כשעגלון מלך מואב שומע מאהוד בן גרה, דבר אלוקים לי אליך, מיד הוא עומד, דבר אלוקים לי אליך, אומר אהוד בן גרה, ולכן צריך אתה לעמוד. ויקום מעל הכיסא, הוא קם, לכך זכה ויצאה ממנו רות. כך אומר רשי, ומקורו של רשי, בדברי המדרש, רות רבה, פרשה ב', שם כתוב שרות ואורפה בנותיו של עגלון היו. איך זה שעגלון הוא זכה שממנו תצא רות שממנה יצא דוד המלך? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה עגלון, עמדת מהכיסא שלך לכבודי, אני מתגמל אותך. אני מעמיד ממך בן שיושב על כיסא השם. אתה עומד מכיסא המלכות לכבודי, אני יושיב בן על כיסא המלכות של עם ישראל לכבודך. מורן הרב שח שם על הדברים דגש ואומר, לכאורה, האם לעמידה של עגלון הייתה חשיבות כלשהי? איזה חשיבות כבר יש שם? אולי לנו זה נראה לא חשוב. מכיוון שבני האדם לא יודעים לשפוט את ערך המעשים. אז הוא קם, אז הוא התיישב, אז נכון שהוא קם. נכון, זה יפה, כמה כבר מאמץ זה דורש. אבל השאלה היא לא רק המאמץ, אלא בשביל מי הוא קם, לריבונו של עולם? אז גם מעשה שהוא פשוט, כאשר שופטים אותו את המעשה, לא במשקפיים רגילות, הוא קם או התיישב, אלא לכבוד מי הוא עשה את זה? המעשה מקבל משקל אדיר. עד כדי כך שאומר המדרש שלכן הוא זכה ויש לו צאצא דוד המלך. כי מעשה שנעשה לכבוד ריבונו של עולם יש לו משקל אדיר. זה שאנחנו לא מרגישים את זה, החיסרון הוא לא במעשה אלא בנו. כך כתב הרמב״ם באגרותיו מאמר קידוש השם. הוא כתב לגבי שכר המצוות, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שום אדם על מה שעשה. כדוגמה לכך מביא הרמב״ם את מה שכתוב בספר מלאכים א', אחאב בן עומרי היה כופר, היה עובד עבודה זרה, העיד עליו הכתוב, לא היה כמו אחאב שעשה מעשים רעים. ולמרות השפלות שלו, כשהוא צם 2 שעות ומחצה, התבטלה גזירה מעליו. יען כי נכנע מפניי, כך אומר הפסוק, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, יען, בגלל שנכנע מפניי, לא אבי הרעה בימיו. לא כיפח הקדוש ברוך הוא את שכר התענית שלו 2.5 שעות. לפי עולם המושגים שלנו, איזה חשיבות יש לתענית אחת של 2.5 שעות לעומת כל כך הרבה מעשים משליליים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא שום מעשה לא נאבד. כך מצינו אצל נבוכדנצר הרשע, הוא הרג מישראל רחמנא ליצלן ככל אשר על שפת הים, שרף את בית המקדש. ובכל זאת, הרי כל הרעות והנוראות האלה, כשהוא רץ 4 פסיעות למען ריבונו של עולם, היה לו גמול גדול. הוא מלך 40 שנה כמו שמלך שלמה. 4 פסיעות, 40 שנה, כל אמונה ואין עוול. קיבלנו את התורה, תרי"ג מצוות. יכול האדם לומר לעצמו, אם אני אוותר פעם אחת על מצווה, פעם אחת על הלכה, זה בסדר, העיקר שבאופן עקרוני אני שייך לקהל יראי השם שומרי התורה והמצוות. לכן מול המחשבה הזו, מול התפיסה הזו, הנחת היסוד הזו, קוראים מגילת רות, שנראה כמה ערכי ואדיר כל מעשה, אפילו הקטן ביותר, שאדם צריך לקיים ולא להבליג ולומר, על המצווה הזו אני יכול להבליג, על המצווה הזו, רחמנא ליצלן, אני יכול לוותר. עגלון מלך מואב הוא רק עמד בשביל אהוד בן גירה, כשאמר דבר אלוקים לי אליך, הוא זכה שאימנו תצא רות המואביה, האם של המלכות. ושואל בעלה שם משמואל מסוחוצ'וב, בשם אביו בעלה אבנניזר, רות התגיירה וזכתה למה שלא זכו כל מי שהתגייר במהלך הדורות. רות התגיירה וזכתה שדוד מלך ישראל, מלך המשיח, יצאו ממנה. הרבה גרים אסרו את נפשם על הגירות, עזבו את שולחן מלכים וכל חמדת עולם הזה, ובאו במקלם ובתרמילם להתגייר. למה רות זכתה למה שהיא זכתה? אומרת הגמרא מסכת יבמות בדף ממזין עמוד ב', רות אמרה לנעמי, ואלוקייך אלוקיי. אמרה רות לנעמי, 4 סוגי מיתות נמסרו לבית דין להעניש את מי שחטא, סקילה, שריפה, הרג, חנק. כל סוג מיתה מתייחס לקבוצה אחרת של עבירות, כפי שהגמרא מסכת סנהדרין אומרת. וכך מרתיעה נעמי את רות. היא אומרת לה, אפשר שתיקשלי בחטאים ויגזרו עלייך מיתה בבית דין. המהרש"א אומר, 4 מיתות נמסרו לבית דין להעניש את החוטאים. מה הכוונה נמסרו לבית דין? לא רק שעל עבירות מסוימות האדם נענש בעונשים הידועים, סקילה, שריפה, הרג, חנק, אלא אומר המהרש"א, יש מיתות שנמסרו לבית דין. לפעמים בית דין מענישים מדעתם בעונשי מיתה, אפילו על עבירות קלות, לפי צורכי השעה. לדוגמה, כדי שלא יזלזלו אנשים ויבואו להיקשל בעבירות חמורות יותר, כמו שהגמרא מסכת יבמות בדף צדיק עמוד ב' אומרת. הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן יעקב. יש מקומות שהוא קרוי רבי אליעזר, יש מקומות שהוא קרוי רבי אלעזר. רבי אלעזר בן יעקב אומר, שמעתי מרבותיי שבית דין מכים ועונשים שלא מן התורה. כלומר שיכולים בית הדין להטיל עונש מלכות או אפילו עונש מוות במקרים מסוימים שלא כתוב כך בתורה, כדי לעשות סייג לתורה. כלומר, בית דין לא רשאים לתקן באופן קבוע עונש מוות על מעשה שמהתורה לא מחויבים עליו עונש מוות, אבל כשהדור פרוץ בשמירת המצוות, רשאים הם להעניש את העבריינים בעונשים לפי צורך השעה באופן זמני. והגמרא מספרת מעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת בימי שלטון היוונים בארץ ישראל. מדאורייתא אין איסור לרכב על סוס בשבת, אבל חכמים הם אסרו את הדבר הזה. כך מופיע במשנה מסכת ביצה בדף למד וב. ואותו אדם הביא אותו לבית הדין וסקלו אותו כמי שמחלל שבת במלאכה דאורייתא. לא מכיוון שהרכיבה על הסוס מחייבת, רכיבה על סוס בשבת היא אסורה רק מדרבנן, אין עליה עונש מוות, אלא מפני שהשעה הייתה צריכה לכך שהיו פרוצים בעבירות. היות ששלטו היוונים בארץ והם גזרו גזירות רבות כדי לבטל את קיום התורה והמצוות, ובגלל אותם גזירות ורדיפות החל העם לזלזל רחמנא ליצלן בקיום המצוות, וחכמים ראו צורך לנקוט בעונשים חמורים כנגד עוברי העבירה. וכך מצינו בגמרא מסכת בבא מציעא בדף פי ג', רבי אלעזר הבן של רשב"י מסר גנבים יהודים למלכות להריגה, וכתב הבית יוסף בסימן שין פי חד בחושן משפט בשם הרשב"ו דמלך במשפט יעמיד ארץ, וגנבים מועדים מחריבי ארץ מותר למסור אותם להריגה. וזה מה שאומר המהרש"ו: נעמי אמרה לרות, ארבע מיטות נמסרו לבית דין. מה הכוונה נמסרו לבית דין? לא רק שבית דין מאנשים ארבע מיטות על העבירות שכתוב עליהם בתורה, סקילה, שריפה, הרג, חנק, אלא גם לפעמים בית הדין מדעתה מאנשים לפי מה שהם רואים. ועל זה אמרה רות, באשר תמותי אמות, אני אקבל על עצמי את המוות שבית הדין מענישים. עוד אומרת הגמרא, אמרה נעמי לרות, שני גברים נמסרו לבית דין. אמרה רות, ושם אקבר. מה הכוונה? יש בית קברות לנהרגים בסקילה ושריפה. אלה הם שעברו על העבירות החמורות ביותר. סקילה ושריפה, העונשים החמורים של בית הדין. ולאחר מכן, יש אלו שנהרגים בסעיף וחנק, העבירות שלהם פחות חמורות. והגמרא אומרת, כמו שלא קוברים רשע ליד צדיק, ולכן לא קוברים את כל הנהרגים במיטות בית דין בבית קברות רגיל, כך לא קוברים רשע גמור אצל רשע קל. רשע גמור מי שעונשו בסקילה ושריפה, רשע קל מי שעונשו בהרג, סייף וחנק. ונעמי הוסיפה את העניין הזה כדי להדגיש את חומרת העונשים. גם קבורה בין רשעים היא גם כן חלק מהעונש. ועל זה אמרה רות, באשר תמותי אמות ושם אקבר, גם מקבלת על עצמה את המיטות של בית דין וגם את בתי הקבורה. כשראתה נעמי שרות חפצה ורוצה להידבק בעם ישראל, אמרה, ותרק היא מתאמצת היא, ותחדה לדבר עליה, אלא היא קיבלה אותה. אומר בעל האבני נזר, רות לא אמרה, אם אלה הם מיטות בית דין, אז אני אשמור על עצמי מלעבור על חיובי מיטות בית דין. אני לא אגיע לכזו עבירה, אני אשמור את עצמי ואדאג לא להגיע למקום כזה גרוע. הרי אל תאמין בעצמך עד יום מותך, אלא היא הצהירה ואמרה, אפילו מהגירות תצמח לה מיטת בית דין. הרי אם לא הייתה מתגיירת, היא לא הייתה מגיעה לכזו סכנה. בכל זאת, כדאי לה להיות יהודיה, כי אפילו חייבי מיטות ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ולכן מוטב לה, עדיף לה, להיות יהודיה, שאפילו מקבלת רחמנא ליצלן עונש מוות בבית דין, אפילו להיקבר בבית דין שונה, בגלל שלא קוברים רשע וצדיק יחד, גם לא רשע קשה ורשע קל יחד. אם והיה והיא כל כך מתאמצת, כל כך מוכנה להשקיע, ואפילו מחיר כזה מוכנה לשלם, אז כגודל המחיר שהאדם מוכן לשלם, כך גודל השכר שהוא עתיד לקבל. ולכן יש מעלה מיוחדת לרות. היא לא רק דיברה על המאמץ כאן בעולם הזה, השקעה של תורה ומצוות, עשה ולא תעשה, שכל אלה הן ודאי מצוות קדושות שהאדם מחויב בהם. אלא היא אפילו מוכנה לשלם את המחיר של למות כאדם יהודי. אפילו בעונשי בית דין, שבית דין הם אלה שיקבעו מדעתם, כמו שאומר המהרש"א. מתי? כצו השעה להרוג, רחמנא ליצלן, אדם. גם את זה היא מקבלת על עצמה. גודל הקבלה שלה היה כל כך גדול, לכן היא זכתה לשכר כל כך גדול. ממנה יצא דוד המלך ומלך המשיח. ומכאן לעוד נקודה שקשורה אל רות. כתוב במגילת רות פרק ב', ישלם השם פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. מופיע במדרש רות רבה פרשה ה'. ישלם השם פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם השם, אומר המדרש, אשר באת לחסות תחת כנפיו. לכאורה דברי המדרש תמוהים, הרי הפסוק עצמו אומר שהקדוש ברוך הוא ישלם את פועלה ותהי משכורתה שלימה מעם השם על שהיא באה לחסות תחת כנפיו. למה אומר המדרש, למה תהיה משכורתה שלימה? כיוון שהיא באה לחסות תחת כנפיו. אבל זה הפסוק אומר, לא צריך שהמדרש יפרש כך. מה המדרש בא להוסיף? לכאורה הוא רק חוזר על דברי הפסוק. מופיע בספר ים התלמוד רעיון נהדר. הרשב"א הסביר שכר מצווה בהי אלמה לאיקה. למה שכר מצוות בעולם הזה אין? היות שהמצוות הן באות כאות ועדות על אחדותו של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, ולכן לא ייתכן לקבל שכר על קיומם. בעצם זה שהאדם מקיים מצוות, וכמו היינו אומרים מעיד, יש בורא לעולם, והכל מתנהל בהשגחתו. וכל העולם הוא אחיד במטרתו לקראת ביאת גואל צדק. וכתוב בשולחן ערוך חושן משפט סימן כ"ח, הדין הזה שהנוטל שכר להעיד פסול, הוא דווקא כשהוא ראה את המעשה שעליו הוא מתבקש להעיד. אז הוא מחויב להעיד, ואם לא יעיד, אז עליו נאמר, אם לא יגיד, ונשא אבונו. אם הוא לא יגיד את העדות שלו, זוהי עבירה. אבל אדם שמעצמו לבד לא ראה את המעשה, אלא שאמרו לו, האם אתה מוכן לבוא ולהעיד על מעשה מסוים? מותר לעד לומר, אני מוכן לבוא להעיד, אבל תמורת ה-20 דקות שאני הולך להעיד, אני רוצה לקבל כך וכך כסף. אם אדם לא ראה את המעשה, ואומרים לו, תבוא לראות את המעשה על מנה שתוכל להעיד, יכול ללכת ולראות את המעשה, ולקבל שכר על העדות שהוא ראה. אם כך הם פני הדברים, היה לכאורה מקום להקשות על מה שאומר בועז לרות, ישלם השם פועלך. מה הכוונה ישלם השם פועלך? בעולם הזה. כך ביארו רבותינו, ולכאורה, איך ישלם הקדוש ברוך הוא את פועלה של רות בעולם הזה? הרי שכר מצוות בהי עלמה בעולם הזה אין. אבל על יסוד הדין שאמרנו, הדברים יהיו מובנים. אפשר לחלק בין יהודי שכבר חייב בתורה ומצוות, הוא כבר חייב להעיד. עליו נאמר שהוא לא מקבל שכר בעולם הזה על מצוותיו, היות ששכר מצווה בעולם הזה אין. למה? היות שהמצוות הן עדות על הקדוש ברוך הוא ולא מקבלים שכר על העדות. אבל בשולחן ערוך סימן כ"ח כתוב שמי שלא ראה את המעשה ואמרו לו לך תראה את המעשה ולאחר מכן תעיד, כלומר הוא לא מחויב להעיד כיוון שהוא לא ראה מעצמו בדרך אגב, כשהוא הלך למקום מסוים הוא לא ראה, הוא לא חייב להעיד, אז כך הוא הגוי, הוא לא חייב להעיד בעזרת התורה והמצוות, כיוון שהוא לא מחויב בהם. גוי שבא להתגייר, זה כמו אותו אדם שלא ראה את המעשה, ויכול ללכת לראות את המעשה כדי להעיד לאחר מכן על מה שראה, ויכול לקבל כסף על כך. כך גוי שבא להתגייר ומקבל עליו עול מצוות, אפשר שיקבל שכר בעולם הזה, היות שהוא לא מחויב בעדות מלכתחילה, כיוון שהוא נולד כגוי, אלא שהוא הכניס את עצמו לקיום המצוות, ועל בסיס זה הוא יכול לקבל שכר. על בסיס זה מסביר בספר ים התלמוד את מה שכתוב בתורת כהנים. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. את מצוותיי תשמורו, אבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. לכאורה אותה שאלה, איך? אם נהיה עמלים בתורה, אז נקבל את השכר? התשובה היא, יש גמרא מסכת ברכות בדף למד-ה. הגמרא שואלת סתירה בין שני פסוקים, בנביא ישעיהו וספר דברים. בנביא ישעיהו כתוב שעמדו זרים, והם יראו את הצון שלכם. הבני נחר, הם יהיו העיקרים שלכם. ויש פסוק בספר דברים, ואספת אתה את הדגן שלך, ואספת דגניך. משמע שעם ישראל בעצמם, הם יאספו את הדגן. איך הדברים מסתדרים? התשובה היא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, המלאכה נעשית על ידי אחרים. על זה נאמר, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר עיקריכם. אבל בזמן שלא עושים רצונו של מקום, המלאכה נעשית על ידי עצמם. ועל זה נאמר, ואספת אתה את הדגן. על זה שאל בעל המשנה למלך בספרו פרשת דרכים. הרי על הפסוק, ואספת דגניך, אתה תאסוף את הדגן שלך. לפני כן הפסוק אומר, והיה, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. גם כששומעים אל מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, זוכים לו, ואספת דגניך. אז למה ההגדרה היא לא עושים רצונו של מקום? כתב בספר פרשת דרכים, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. הדורות הראשונים הם היו מחייבים את עצמם במצוות. דורות אחרונים היו מחפשים להקל על עצמם מהמצוות. ולכן, כשישראל עושים רצונו של מקום, כלומר לגמרי, הם מחפשים להתייגע ולהתאמץ ולהכניס את עצמם לחיוב בתורה המצוות גם כאשר הם לא לגמרי חייבים בדבר. במקרה כזה, היות שאתם מתאמצים מעבר לרגיל, אז גם כביכול בשמיים מתאמצים מעבר לרגיל, והמלאכה תעשה בידי הגויים. ולכן הם זוכים שראו זרים את צונכם. אבל כשלא עושים רצונו של מקום, כלומר, מקיימים את התורה ואת המצוות, אבל לא מתאמצים מעבר לרגיל, אז גם הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, מעניק, אבל לא מעבר לרגיל, אלא אתה ואספת דגניך. ולכן, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ביום ובלילה, אמר רשבי, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, תורה מה תהיה עליה? אלא אם והיה והוא יעשה מאמץ מעבר לרגיל וילמד תורה, מלאכתו נעשית על ידי אחרים. מכיוון שמלאכתן של ישראל כשהם עמלים בתורה, נעשית על ידי אחרים, מבחינת כל מי שמקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. במקרה כזה מבטיח הפסוק ואומר, ונתתי גשמכם ביתם. יזכר מצוות בעי על מלאיקה. זה נכון. כל זה כאשר האדם הוא מקיים מה שהוא צריך, אבל כאשר הוא מקיים לא מה שהוא צריך, אלא מעבר, כמו שהקדוש ברוך הוא אפשר לאדם שני דברים, לקיים מה שצריך, ויש את הקיום של המעבר. מי שעושה את המעבר, זוכה למידה כנגד מידה מעבר. וזה מה שכתוב לגבי רות, שהיא תקבל את משכורתה מהשמיים. איכן בעולם הזה? לא רק בעולם הבא. ולכל אחד מעם ישראל יש את החלק שלו בתורה ואת החלק שלו בעמל התורה. החתם סופר בדרשות שלו דן בנושא התורה שניתנה לכל אחד מישראל, אפילו למי שהוא פחות שבפחותים, שפל שבשפלים. התורה לא ניתנה ליחיד זה או אחר, אלא לכל עם ישראל. אפילו החל לבנה שמוציאה ריח רע עם מהסימנים שבקטורת. על בסיס הדברים האלה אומר החתם סופר, מנהג ישראל, אומר המגן אברהם, נוהגים להעמיד אילנות בבית הכנסת ובבתיים. למה? ללמד שגם מישהו אילן שרק יכול להתרומם ביום הזה. וכמו שאמר בעל האמרי אמת, כך נאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. למה דווקא כנפי נשרים? הנשר הוא אוף תמה. בא הפסוק ללמד שגם אדם שהוא בבחינת תמה, אוף תמה, נשר, אם יעסוק בתורה יקרב אותו הקדוש ברוך הוא אליו. כך היו עם ישראל, יצאו עם מצרים, היו שקועים בממתן שערי תומה, וקרב אותם הקדוש ברוך הוא לעבודתו, ונתן להם את תורתו. ולכן הפסוק אומר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. למה לזכור שהיית עבד בארץ מצרים? לא בשביל לצער את האדם, אלא אדרבה, דע לך, גם מי שהיה עבד זכה לקבל את התורה. וכך בברכת התורה אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. מה הכוונה בנו? בנו, לא בי, בכל העם. על דרך זה אומר החתם סופר בפירושו, מה כתוב בגמרא בבא מציעא בדף פ"א, על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה? מה הכוונה? לא השכילו לברך לפני הלימוד אשר בחר בנו, הדגש של המילה בנו, מכל העמים. חשבו שהתורה ניתנה לצדיקים, לחסידים, למתמידים בתורה. ודאי שיש להם חלק חשוב בתורה, אבל התורה ניתנה לכל העם, והאחריות היא לא רק של בני התורה, אלא גם של האנשים הפשוטים. לומר, התורה היא גם שלי. לך לבית המדרש, תלמד יותר מהרגיל, תהיה עמל בתורה, וכך יוכל לא רק הגדול שבגדולים, אלא גם הפחות והקטן, להיכנס אל השער הגדול, ולהתקדם אל הדרך שמובילה אל הר האלוקים. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.